של האומה הישראלית, היא מבטאת את האמונה כנסת ישראלית, את העולם, את המשמעות הערכית האידיאולוגית של העולם כולו. הנה, אמונתה היא התמצית, המסולת והמקור המשפיע, את הטוב, האידיאליות לאמונות כולן. ומאלו הכוח המבקר את כל המושגים, האמונה הישראלית הולכת ומבקרת, למשל ביקור, ביקור, ביקורת, כלומר, יש הרבה אמונות בעולם, הרבה תפיסות אליליות, כל מיני סוגים של אמונות, האמונה הישראלית הולכת ומזקקת אותם לאט לאט. פעם העולם כולו היה אלילי, פגני. העולם מתקדם, אחרי זה תפיסות אחרות. כלומר, העולם מתקדם כל הזמן בחיי האמונה שלו, מי שמקדם, מי שמושך אותו כל הזמן, זה האמונה הישראלית. הולך ומקדם, הולך ומקדם. כן? בסוף הגיעו כולם לאמת. יש כאילו, זה אמת שמקדמת את הצדדים האמונים של העולם, מבקרת אותה, אומרת,
זה טעות. כאילו, זה
השם בדיוק מיאמן בקדש ברוך הוא. ודאי שכן, והיה השם מלך הכל הארץ, והוא יהיה אחד השמו אחד. יהיה השם מלך ברוך, זה השם עכשיו.
והכי תאמין בכולם יתגררו, זה השם
שלהם. לא, לא יתגררו, אנחנו לא
חסים. יאמינו במציאות?
יאמינו בקדוש ברוך
הוא. ואז
נגיע להכי תאמין. ואז מה? מישהו שאל את זה פה, מה קורה אחרי זה? שמור את זה לשוט. כן, מה קורה אחרי הכי תאמין? אנחנו שמרים לך עד הכי תאמין. הכי תאמין הוא פירושו שהעולם כולו מכיר בשם השם וידע כל פעול כי אתה פעלת. אחרי זה נדבר מה קרה אחרי זה.
אחרי זה דילמה קבלה.
תחיתנו פה נגמר התנ"ך. פה נגמר התפקיד הנוכחי של עם ישראל. מה קרה אחרי זה? שאלות מצוינות, נדבר אז פעם אחרת. אז מי מבקר? מי מתקן את האמונות, את התפיסות האמוניות בעולם? עם ישראל. המון תפיסות אידיאולוגיות, חברתיות, מוסריות, פוליטיות, המון, העולם כל הזמן חפש איך להתנהל. לא במובן של האמונה, מי זה אלוהים. איך ננהל את העולם? איך נכון? מה העולם? מה התפיסה הערכית הנכונה? סוציאליזם או קומוניזם? או קפיטליזם? מה בדיוק הצורה הנכונה להתנהל בעולם? המשות רוצה למצוא את הדרך. מה שהמשות קיימת ועד היום היא מחפש את הדרך, איך נכון נהל עולם.
ישראל אבל נגיד את הדברים האלה, לקחה מהגויים, כל המהפכות האלה.
את מה?
נגיד, נגיד בעולם שלנו, בעולם המודרני, את כל מה שאמרת, סוציאליזם, זכויות, הם לקחו את זה מהגויים.
כן, אני לא...
נגיד, זה לא בא מישראל.
לא, אתה צודק, אני אבד דוגמה לא טובה. כלומר, רציתי לתת דוגמה שהעולם מחפש דרכים איך נהל את המדינה. אין לה תורה מה להגיד ביחס לדמוקרטיה, תפעל איך שאתה רוצה. אבל הכוונה היא, מחפשים דרך נכונה. ולעם ישראל יש התוויה נכונה, חיים, חיי אמונה ורוח, שבלי זה אי אפשר לחיות בעולם. עולם, בלי הקדוש ברוך הוא לא יכול להתקיים. אתה קורא את זה בפרקים הראשונים של ספר בראשית, שאז אוכל לקרוא בשם השם, ברגע שעם ישראל, שברגע שהעולם כולו בלי הדרכה האלוהית, אז הוא מתדרדר לגמרי. והוא נופל. זה סוף פרשת בראשית ונוח. סוף פרשת נוח. עולם בלי אמונה הולך וקורס לתוך עצמו. נסה לצאת מהבוץ, לא תצליח. ועם ישראל לאט לאט מוציא את העולם. מוציא את העולם מהחוסר אמונה, למצב שיש אמונה בעולם, וכשיש אמונה בעולם, ושקדוש ברוך הוא בעולם, זה העולם מתנהל כמו שצריך. באמת זה בקיצור, כי דיברנו על זה.
יש דוגמה מהמציאות.
כאילו, כמה שיותר, כאילו, במידת האמונה של בכלל העולם, היא לא קטנה יותר?
היא קטנה יותר?
קטנה יותר.
למה? קטנה יותר ביחס למה?
הרי פעם, תמיד, הכל היה אלילי, אמוני, תמיד הדת הייתה מרכז החיים.
נכון.
היום היא לא מתבטאת בשום צורה.
אוקיי.
איזה קנייה יש פה לאמונה?
אתה עכשיו נוגע בנקודה אחרת, כן. תראה, העולם מתקדם כל הזמן. כל הזמן מתקדם. אתה יודע, כשבתופעה של השנים האחרונות, עשרות שנים האחרונות, אנחנו עומדים עדיין בסימן שאלה, עוד שאני אפתור אותו. אבל העולם מתקדם כל הזמן, מבחינה אמונית. דיברנו על זה פעם, שהרמב"ם כותב שתודה רבה לנצרות, כי בזכותה מה? בזכותה בכל העולם מכירים את התנ"ך. נכון? בזכות הנצרות. מדהים, נכון? כותב, זה התפקיד של הנצרות בעולם, להפרסם את התנ"ך בעולם. הם מפרסמים את זה בצורה מעוותת. מסיים אחרי התנ"ך עוד איזה כמה ספרים מעוותים. אבל מתי שהספרים האחרונים האלה ירדו, וישאר התנ"ך המזוקק כפי שהוא. העולם הולך ומתקדם, האמונה הישראלית הולכת ומקדמת את העולם. לא רק מה של אמונה יש אלוהים אלוהים. דיברנו על זה בהקשר של ערכים, ערכים חברתיים ומוסריים. דיברנו על זה, היחס לשלום, למלחמות, היחס לעבדים, היחס... המון דברים שהתורה אומרת את העולם הערכי שלה, ושלפני 3,000 שנה אף אחד לא הבין לך מה התורה אומרת, אבל לאט לאט העולם הולך ונמשך לשם. לאט לאט הוא מגיע לעולם הערכים של התורה. אז שאני רואה תופעה כמו היום, אני רואה חילונות. אני אומר לעצמי, אוקיי, איך מתמודדים עם החילונות? בוא נראה לך, האבקות מתמודד עם החילונות, ואיך אנחנו? אני רוצה לגודש למשהו אחר. יש לכם כוח?
כן.
במובן מה שאני אומר עכשיו, כי אני עכשיו שפותח איזה מספצדי. בוא נדבר על הרב קוק. החידוש האקטואלי ביותר הגדול של הרב קוק זה יחס שלו לכפירה. זאת אומרת, הרב קוק חי בתקופה שקצת אחרי ההשכלה, אמרתם את זה בהיסטוריה, נכון, קצת אחרי ההשכלה, בפת אחת עם ישראל כולו מתפרק בעולם הערכים שלו, וכפירה גדולה בכל רחבי העדות. משהו לא אף פעם, הפעם שאני מבין, דבר כזה חילוני, לא היה. ומה זה אחד משונה שפתאום, אז הסתכלו עליו בתור משהו מוזר ביותר, איך אתה לא יכול ללכת תפילין כל בוקר. פתאום קם דור שלם, שהידיים גדל בתוך בתים דתיים מאוד, ולמד בחדר, והוא יודע את כל התנך בעל פה, ופורה כל, לא אחד, שניים, תופעה שלמה. למדתי את התופעות האלה, מאיך זה הגיע מהאמנציפציה, מהכפירה, מההשכלה, ומזרח
הרבה כבר לא עלה בפה. כן, כבר זה לא התחיל בארץ,
זה התחיל ממש לא בארץ, זה התחיל 100 שנה קודם, בנצרות. שגם כבר החילונות זה גל ששטף את העולם. וחלק מזה שוטף גם את עם ישראל. איך מסתכלים על זה? מסתכלים כל גדולי ישראל ואומרים אוי ואבוי. משהו פה קורה, משהו נחלש. 2000 שנה היינו צדיקים גיוניים והכל מתפרק עכשיו. מפחדים, משהו קורה, עם ישראל על סף קריסה, אוי ואבוי, צריך עכשיו לתקוף את התופעה. פסקה הרב קוק אומר, שנייה אריה אחד, אנחנו בתהליך של גאולה. לא מתחיל היום. תהליך הגאולה התחיל מאברהם אבינו. יש ציר שהולך ומתקדם כל הזמן. כל הזמן. זאת אומרת, אם היינו במצב מסוים לפני 100 שנה, ועכשיו אנחנו כאן, צריך לומר שזה תוספת, שזה התקדמות. אבל איך אתה יכול לקרוא לכפירה התקדמות? מה כפירה? עד עכשיו עם ישראל לא היה אחד שלא קיים תורה ומצוות, לא היה אחד כזה. פתאום לא רק שלא מקיימים, גם בועטים בזה, הרבה יותר מאשר היום. היום הכפירה היא נחמדה. שם אנשים שידעו והכירו ובעטו בכוונה, בזלזול, בבוטות. תקראו איך הם מתבטאים גדולי ההוגי הדוד של לפני 100 שנה. מה קורה כאן? אני לא מבין, זה אמור להיות התקדמות, זה נפילה אדירה. הוא אומר, הפוק, אם זה התקדמות, כאן זה התקדמות. וכל החידוש שלו בהקשר האקטואלי של ימיו, שהוא הסביר מה המטרה של הכפירה, מה המשמעות הרוחנית של הכפירה, מאיפה הוא הגיע ומה היא באה לעשות, איך זה מקדם את הכל. בסדר? זה מגיע מהתפיסה, הפרשנות של הפוק לכפירה, בימיו, מה התועלת של הכפירה, מה המשמעות שלה, למה, מה המטרה שלה כאן. הפרשנות של הפוק נובעת מתוך התפיסה, שאנחנו כל הזמן מתהליך של התקדמות. אז אם אתה רואה תופעה שנראית לך כמו התפרקות, דע לך התקדמות. אותו דבר, אפשר לעשות גם היסטוריה, היסטורית אחורה. חורבן. האם חורבן בית המקדש התקדמות או הליכה אחורה? חורבן בית המקדש, שורפים את בית המקדש, מחריבים את ירושלים, מגיעים את עם ישראל, איך אתה יכול לקרוא לזה התקדמות? נכון, ברור שזה חורבן, זה הרס. אבל כשמסתכל לעומק יותר, אני אומר, רגע, אתה לזה מטרה. החורבן בא לתת משהו, הגלות באה לעשות משהו. אנחנו יחד יוצאים והם מתעסקים בדברים אחרים, עובדים פה זה תהליך.
הרב, גם בתורה, כל שני פרשיות מסופר על בני ישראל שהלכו אחרי עבודה זרה.
נכון. אז ברגע הראשונה אתה יכול להגיד, אוקיי, מה קורה כאן? אנחנו כמו מטוטלת, עולים, יורדים, יורדים כל הזמן. אבל מי שמסתכל בראייה ארוכה, ובאמת שיש בו תהליך של התקדמות רציף אחד, אז הוא מחפש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כאן? זה כמו שאני אראה אתכם, כשהמורה מעניש את התלמיד, בסדר, הוא אומר לו, אתה עכשיו... אני אקח לך טלפון, יום שלם הטלפון שם מוחרם. זה התקדמות או הליכה אחורה?
התקדמות.
אתה תמיד אומר, מה? הרסת לי את החיים, נכון? המורה הזה פוגע בי, הרס אותי. אבל מה האדם מעמיק יותר מבין? שזה חלק מתהליך ההתפרקות, כן, לפעמים צריך לתת מכות כדי להתקדם. אז החורבן מצטייר אחרת, אז גם הכפירה מצטיירת אחרת. הקושי הוא, שנדבר על החורבן, לראות מה הייתה תועלת, קל לי, כי זה בפרספקטיבה אחורה, ארוכה, אני יכול להגיד, הנה היה חורבן, התקדמנו בעקבות זה וחזר. אני יכול לראות ממהלך של מאות שנים אחורה. כשאני בתוך זה קשה מאוד לזהות את זה, וזה מפחיד מאוד, נכון? אז אף הוא חי בתקופת הכפירה, והסביר מה המטרה שלו. זו הייתה הגאונות שלו. שהוא ידע להגיד, מה הקדוש ברוך הוא עושה בדבר הזה? הוא לא הולך אחורה. העולם לרגע אחד לא הולך אחורה, האמונה הישראלית הולכת ומתקדמת. היא מתקדמת בעכשיו בצורה של ירידה. אבל זו ירידה שהיא צורך עליה. הרב קוק חייב בתקופת הכפירה, תקופת הכפירה נגמרה. עכשיו בתקופה אחרת. אני אכנה אותה בנדלה אחת, תקופת האדישות. בסדר? הכופר הוא אדם אידיאולוגי. הוא אדם עם ערכים. ערכי כפירה, אנחנו נפעט בכל התורה הזאת, בכל העולם האמונה הזה שעצה אותנו והשאיר אותנו בגלות, נגיע לארץ ישראל, נקים מדינה חילונית, בלי, כן, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, ההר העלינו, אני אומר לך ש... נו. אנו עושים לפידים, נכון? מכיר את השיר הזה? בהדלקת המסור תמיד משאיר את השיר הזה. שיר כפירה עסיסי, ממש, אידיאולוגי מאוד, שדבר על החלוצים, נכון? אתה מכיר את זה, נכון? לא מכיר את השיר? תשמעו את המנגינה, אתם מכירים את המנגינה, אתם לא יודעים את המילים. אנו נוסעים לפידים, בלילות אפלים. אנחנו הולכים לגאול את עם ישראל. זה שיר של החלוצים הראשונים. ועזרו שמה, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. עלינו, לא זאת המילים. כאילו, עזבו ניסים, מה עכשיו? לכו תכבשו, אנחנו נקים את ארץ ישראל. זה שיר ציוני ערכי מאוד, מלא בכפירה. בסדר? אז מה, למה זה נקרא התקדמות? יושב הרב ומחשב, מה, כפירה זה התקדמות? כנראה שכן, אם קדוש ברוך הוא עושה ככה, זה חלק מההתקדמות של העולם. בואו ננסה להבין. אז כפירה זה משהו ערכי. היום אנחנו במצב הרבה יותר קשה. כי מה יותר מסוכן מכפירה? אדישות. לא אכפת לי. טוב, יש אלוהים, אין אלוהים, אתה דתי, לא דתי, מה זה משנה? כשאתה כופר, אז אני יכול להתווכח איתך. זה התנגשות, זה מאבק. מאבק אפילו חצי אלים. אוקיי, אפשר להתווכח. כשהעולם באדישות כזאת, מה עכשיו? אז אתה לא יכול, אז הכל כפו. האדישות הכוונה היא גם על הצד הדתי. אז אני דתי, אז מה? אז בגלל זה, לא, לא. כולנו שווים, ובואו נבטל את חוק האזרח, את חוק השבות, ובואו נקדם את חוק השוויון, וכולם פה בסדר.
אבל אתה לא יכול להבין אותם, נגיד כל אלה שהניצולי שואה, וכל אלה שקשורים
לניצולי
שואה.
לא, אתה משהו אחר. אתה אומר, האנשים שעזבו את האמונה. אני מדבר על זה, אני מדבר על אדישות בדור שלנו. אדישות פירושו, שאנשים חיים בלי ערכיות. תפסיק כבר עם כל הזמן עם אתה בחרתנו ועם ישראל ואידיאלים וארץ ישראל. עזוב, כולנו שווים, בוא תן לשקוע בזה ניטרליות כזאת. הכל בסדר, הכל טוב. זה עטוף במילים מאוד יפות. פלורליזם, פתיחות, ליברליות, הומניזם, משפטים מאוד יפים שבגיד, ונגיד אין כלום. אין כלום.
כי הם לא מרגישים את זה, לא מרגישים את ה...
אני לא מאשים אותם. אני שואל שאלה אחרת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כאן? איך זה מציל אותנו עוד צד בגאולה? זה מה שאני צריך לשאול את עצמי. צריך לקום הרב פוק חדש, נכון לדורנו, עברו 100 שנה מאז הרב פוק, וגיד, אוקיי, מה התהליך, למה זה התקדמות בעולם? אני רואה פה רק הרס. למה זה התקדמות? זה תפקיד הוגה הדעות של דורנו, להבין איך זה ממשיך את המהלך של ההתקדמות. יכול לך להסביר את זה, אבל לא עכשיו.
לא.
אבל דיברנו על זה כמה פעמים. דיברנו על זה כמה פעמים. שאני הרב פוק. יש לי תפקידותי, אני כאילו, כשאני המשיח, לא שני. טוב, כל זה סיכום של הפסקה הראשונה. יש לנו עוד כוח? שכבר זהו. יש לנו 4 דקות. אני רוצה משפט אחד לקרוא. לא, 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 לא. זה נתחיל את בית, כי זה בדיוק הישר של זה. בסדר, אני מובן מה שאני אומר. אני רוצה לתת דוגמה אחת קטנה. טוב, אני לא רוצה לפתח שפה בסדר, מה דיברנו היום? טוב, סיכרנו את הפסקה הראשונה שמדברת על הופעת כנסת ישראל בתוך עם ישראל בשני המישורים, בהיסטוריה ובאמונה. בהיסטוריה זה מאוד ניכר, תסתכל אחורה היסטורית ואתה תראה שהכל, אתה רואה איך כנסת ישראל, איך המגמה האלוהית ספירת מלכות, איך היא מתבטאת בצורה מאוד ברורה בשטח. תסתכל על האמונה של עם ישראל, איך העולם הולך ומתקדם לקראת האמונה. אחד הספרים הלא מוכרים של הרב קוק, דיברנו על זה פעם, אורות האמונה. אתה דיברנו על זה? נראה לי. כל הספרים של הרב קוק ערך הבן של הרב ציודה, חוץ מאורות הקודש. יש ספר אחד נשכח, אף אחד לא מכיר אותו, אורות האמונה. ששם גם ליקט, איך קוראים לו, הרב שמעון סטולוביץ'. סטלוביץ', לא חושב שלא חתם מי של הרב קוק, גם ליקט, כמו שעשה הרב ציודה לפנקסים של הרב קוק, גם הוא עשה, ליקט פסקאות שקשורות לאמונה, והוא מראה את התהליך ההתקדמות של האמונה, מהעולם האלילי הנמוך ביותר עד לימי הרב קוק. איך האמונה הישראלית הולכת ומקדמת את העולם לקראת אמונה גדורה יותר, מזוקקת יותר, אמיתית יותר. טוב. ועכשיו, מה עושים עכשיו?
הולכים.